קראנו את השבת את פרשת לך לך. שמענו כמה פירושים על הפרשה. לך לך, רש"י מפרש, להנאתך ולטובתך. ורש"י מוסיף להנאתך הנאות גשמיות. ועומק העניין, לך לך, להגיד לך שכל הליכה שהקדוש ברוך הוא אומר ללכת בה, זה להנאתך ולטובתך. לא שתקבל על זה שכר. זה חוץ מזה. זה התפל אולי. אבל עצם החיבור לרצון השם, ללכת על פי צו השם, זה להנאתך ולטובתך. כל עבודת השם, כל המצוות שאנחנו מקיימים, כל לימוד התורה שאנחנו לומדים, זה הכל להנאתך ולטובתך, זה הכל מרומם את האדם, עושה אותו מאושר, עושה אותו שלם, מתוקן, ואין לך הנאה יותר גדולה מזו. הזכרנו תחת השול, עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, כלומר, עבודת השם צריכה להגיע, להיות בשמחה ובטוב לבב יותר מכל הנאה אחרת שיש בעולם. שכל ההנאות הטובות ביותר, הגדולות ביותר, המשמחות ביותר שיש בעולם, צריך לעבוד את השם יותר בשמחה ובטוב לבב. כי אין לך שלמות יותר גדולה מאשר לעשות את רצון השם, להיות מוקף באותה שעה בשכינה, באור השם. להיות עושה את הדבר היותר גדול, היותר עליון שאפשר לעשות. לעשות את רצון השם. אז זה הפשט שלך לך להנתך ולטובתך. כל דבר אתה עושה את רצון השם, זה השלימות מצד עצמה. שכר מצווה מצווה. הזוהר מוסיף, לך לך. התחלת ללכת, תמשיך. הייתה כאן התערותא דלתתא. נזכר כבר בפרשה הקודמת, שאברהם התחיל ללכת לארץ כנען. נצר בחרן. אבל הדרך הייתה לארץ כנען. ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. כלומר, הייתה כאן התערותא דלתתא, ומתוך שהייתה התערותא דלתתא, התעוררות מצד אברהם, אז בא עכשיו שפע אלוקים מלמעלה, והדרכה אלוקית, אכן, לך לך לארץ ישראל, מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. אבל אז המהר"ל אומר שמהעובדה שלא כתוב שאברהם היה צדיק, ושאברהם מקודם כבר התקרב אל השם, כמו שנאמר אצל נוח, מזה אנחנו יכולים ללמוד שהבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם ובישראל לא הייתה מתוך המעשים, אלא הייתה בחירה אלוקית סגולתית. זה בא מלמעלה, ללא התערותא דלתתא, לכאורה. איך אנחנו מיישבים את הדברים שמצד אחד, המהר"ל אומר שכאן הייתה התערותא דלעילא. כלומר, הקדוש ברוך הוא קירב את ישראל אליו. זה התחיל מריבונו של עולם. זה לא התחיל מאיתנו. זה התחיל ממנו התברך. לא מאיתנו. אז לא הייתה כאן התערותא דלתתא. אבל הזוהר אומר שכן הייתה כאן התערותא דלתתא. אז איך אפשר ליישב בין שתי ההסתכלויות הללו? או שכאן יש, לא מקשים במדרשים, אפשר להגיד שיש כאן שני דדים של הסתכלויות. נראה לי שעומק העניין, כל התעוררות דלתתא היא בסופו של דבר בעצם, בעומק העניין היא מתחילה מלמעלה. אלא שזה מתגלה על ידי האדם. חז"ל אומרים שבכל יום ויום בת קול מכרזת ואומרת, יוצאת מהר סיני, ומכריזה ואומר, מרת מהחורב, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. ומפרשים שהבת קול הזאת, זה לא משהו ממשי שנשמע ככה בחללו של העולם, כי אנחנו לא שומעים את זה. אלא הכוונה היא שמאותו מההופעה האלוקית שמאר סיני, שמחורב, אז יש באוויר הרוחני, הפנימי, יש כל הזמן, כל פעם שאדם מתעורר לחזור בתשובה, מתעורר לתקן את עצמו, מתעורר להתחזק, זה בעצם הוא מקשיב, זה כאילו הוא מקשיב למתכון הזאת שבא לזרז את האדם, נתקדם. לכאורה הוא מתעורר, אבל בעצם מתגלה בו הקול האלוקי, מתגלה בו הרוח האלוקים המעוררת אותו, אבל לא כולם מתעוררים. ויש כאלה שמקשיבים, ששומעים את המתכון ומאזינים למתכון, ויש כאלה שלא שמים לב. ואומר שכל התעוררות של האדם, בעצם מתגלה בו אור השם. הוא מגלה את אור השם, מתגלה באור השם. זה כל, גם התעוררות הדדתתא, זה בעצם בא מלמעלה. והקדוש ברוך הוא מסדר את זה שזה יבוא עם השתתפות של האדם. אחר כך בא שפע אלוקי גלוי, ממש דבר השם שבא ומדריך את אברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך לארץ אשר אראך. כל פעם שאדם מתעורר להתחזק, לתקן את מעשיו, להשתפר, לעלות מדרגה, ההתעוררות הזאת היא התעוררות שלו, אבל בעצם זה שפע אלוקי שהתגלה עליו שהוא מקבל אותו ומוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אז זה לא סתירה. לך לך השלישי כבר הוזכר בקודם. תמיד צריך ללכת ותמיד להתקדם ולא לעצור. הרמב״ם אומר, בתחילת הלכות עבודה זרה, שאברהם אבינו פרץ דרך חדשה. הוא מסביר איך התחילה עבודה זרה בעולם. בהתחלה עבודה זרה לא הייתה ממש עבודה זרה. בהתחלה חשבו שהיות ורואים כאן ריבונו של עולם, לא רואים בעצמו, אבל בריאות גדולות מאוד ונפלאות שהקדוש ברוך הוא ברא, כוכבים, שמש, ירח, אלה בריאות מאוד עצומות, מרשימות, הם כנראה השמשים של הקדוש ברוך הוא, וראוי לכבד את השמשים של הקדוש ברוך הוא, את העוזרים שלו, את המשרתים שלו. ומתוך שהתחילו לעסוק בכבודם של האמצעים, של הכוחות שרואים בעולם, הכוחות הגדולים שרואים בעולם, לאט לאט שכחו את המקור, והתחילו יותר ויותר לעבוד את את הכוכבים. ואז הם התפתחו כל מיני, השקפה הזאת, הדרך הזאת של התפתחה, ולאט לאט נעשה צורות, לכבודו התברך, אחר כך שכחו, וחשבו שהצורות האלה הם בעצם, הם הבורא, הם יצגות את הבורא, ואותם צריכים לעבוד, ולהם צריכים להתבטל וכדומה. ושכחו את המקור העליון, עד שבא אברהם אבינו, והתבונן והתבונן, וראה, שוב פעם לפי דברי חז"ל, אלא הייתה כאן התערותא דלתתא, אברהם אבינו בעצמו הולך ומחפש עד שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא. בהתחלה הוא הבין שיש בורא עולם, שהוא מעל כל הבריות שרואים אותם, ואז נתגלה עליו בעל הבירה, ריבונו של עולם מכבודו ובעצמו. הגילוי המפורש בתורה, זה הלך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. אברהם אבינו הלך נגד כל השקפת העולם של שהייתה בכל העולם כולו. להוציא יחידי סגולה שהם כן האמינו בריבונו של עולם, והיו להם אולי בתי מדרש קטנים, אבל העולם כולו הוא היה עובד עבודה זרה. דור אנוש עובדי עבודה זרה. ואברהם הולך נגד הזרם. הוא הולך, לא רק מכיר בעצמו, הולך ונאבק נגד כל המוסכמות הללו, נגד כל עבודה זרה. הוא משבר פסלים. הוא קורא בשם השם. ולאט לאט מתלכדים איתו המון רב, עם אלוקי אברהם, בסוף זה נקרא מין ציבור כזה, אברהם הולך עם, ואת הנפש אשר עשו בחרם. אבל העולם כולו, העולם כולו נגדו. אברהם הוא איש החסד. אברהם הוא איש האחדות. האיש המרחם הגדול, שאחר כך אנחנו פוגשים את הרחמנות שלו, את החסד שלו, את אהבת הבריות שלו, בצורה קיצונית ביותר, גם כלפי אנשים רעים ורשעים, כמו אנשי סדום. הוא כולו אהבה. אברהם הוא אבי, כך קראנו מהפטרה. הוא אוהב, אוהב את הבריות, אוהב את כולם, ויוצאים כל העולם כולו נגדו למלחמה. איך זה הולך ביחד? הוא, אברהם, הוא איש אהבה, איש החסד. הוא טוב אל כולם, כל הבריות. וחז"ל אומרים לנו שארבע מלאכים שנלחמו את החמישה, בעצם הם לא באו ללחם החמישה. הם באו קודם להרוס את כל הסביבה של אברהם, הם באו נגדו, ככה חז"ל אומרים, נגד ייחודו של עולם, נגד אברהם אבינו בעצם הם באו. יש עוד מדרש בילקוט שמעוני, זה ביהושע, והתקבצו יחדיו ללחם עם יהושע, אמר רבי איבור בשם רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, בשלושה מקומות היו חולקים באי עולם על הקדוש ברוך הוא. אחד, בדור הפלגה, שנאמר, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. דברי חירופין היו משיחים אחר הקדוש ברוך הוא. אחד, בימי גוג ומגוג, שנאמר, והתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נזדו יחד על השל ועל משיחו. ואחד, בימי יהושע, שנאמר, והתקבצו ללחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מהו פה אחד? שחלקו על הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שלוש פעמים במשך הדורות התקבצו כל העמים נגד ריבונו של עולם, בעצם נגד ישראל, נגד מי שהוא נושא את שם השם. מסביר המהר"ל, כל האומות נפלגו בימי דור הפלגה, ולקח השם יתברך את אברהם אשר בחר בו לפי שהוא אחד, ואז האומות שהם רבים, כי אז נפלגו, היו רבים, ומכוח ריבויים אשר הריבוי מתנגד לדבר שהוא אחד, היו חולקים על יחידו של אברהם. זאת אומרת, אברהם אבינו בא והוא מייצג את יחידו של עולם. הוא יחיד. אברהם העברי, הוא בצד אחד, חז"ל אומרים, וכל העולם כולו בצד אחד, בעבר הנהר. הוא שקול כנגד כולם, כולם הם נגדו. איך זה הולך ביחד? הוא בעד כולם. הוא אוהב את כולם. הוא אברהם הוא אבי. אז איך יכול להיות שכולם פתאום מתאחדים נגדו? זו תופעה לא מובנת. הוא מכריז בשם השם אחד. הוא מדבר על אחדות, אחדות בעולם, אחדות מפני שכל ריבונו של עולם הוא אחד. לכן גם הוא אוהב את כולם, מכיוון שהוא יודע שכל העולם הוא אחד. האהבה היא נובעת אצלו לא מאיזה רגש אנושי שאוהב את כולם, כזה איש נחמד. זה מה מעומק השקפה, מהשקפה עמוקה שהעולם הוא אחד, שכל הבריאות כולם הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, וכל העולם כולו אחד. ואז כל העולם יוצא נגדו, אני בעד כולכם. אני אדרבה, אני שואף לאחדות שלמה, שכולם יכירו שכולנו מיוחדים, ותחת הגודל האלוקי שהוא ריבונו שלם האחד, וברא בריאה אחת, וכולם צריכים להיות מיוחדים, וטוב להיות מיוחדים. השקפה הזאת היא השקפה מאוד גבוהה. היא באמת השקפה של אחדות. אבל העולם לא מסוגל לתפוס את זה. העולם יוצא נגד זה. זה קורה כל פעם ששלב חדש באחדות העולם מתגלה. פעם הראשונה זה מתגלה אברהם, שהוא עליו נאמר, אחות לנו קטנה. זה אברהם אבינו, שאחה את העולם כמי שמאחה את הקרע. הוא מחבר את כל העולם. אברהם אבינו, הוא מאחד. איך הוא מאחד? בהסתכלות שלו. הוא מכיר שהעולם אחד, ואז בזה הוא מאחד את העולם. לוקח את כל הקרעים כביכול, העולם מפורד. לא, זה כל חלקים, חלקים, חלקים של מציאות אחת. כל פעם שבא שלב כזה של הופעה של מציאות הריבונו של עולם אחד, בא התנגדות. זה היה בדור הפלגה, כלפי שמיה, כלפי מה שאברהם אבינו מכריז. זה היה בימי יהושע. עם ישראל מגיע לארץ ישראל, וארץ ישראל, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, מופיע עוד... מופיע עוד תהליך של אחדות, של גילוי אחדות העולם, על ידי שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, הוא יתגלה כמציאות אחת, וקורא בשם השם אחד. אז עוד פעם מתאחדים כל האומות, כולם לא מבינים את הגודל הזה, אף על פי שבעצם כל הגודל הזה הוא בשבילהם. כל הגודל הזה הוא מבטא את היחד הזה, אבל לא מבינים, לא תופסים את זה. וכך בימות המשיח, בימי גוג ומגוג. לקראת הגאולה העתידה, שאנחנו בתהליכים לקראתה, שיתגלה שם השם אחד, יש התנגדויות. קם גוג ומגוג ונלחם, וילחם ונלחם בזה. זה מזכיר לי את המציאות הזאת שאנחנו פוגשים, גם אנחנו. היה אברהם אבינו הראשון, ומורנו... הרב אברהם יצחק היה איש אהבה, אהב את הבריות, גם את הבריות שהיו נגדו. והיה לו כנפיו התנגדות עצומה. ממש. אני זוכר שפעם הייתי באחד הימים בג' אלול, ואז בא להספיד אותו הרב ניסים. הרב ניסים היה רב ראשי לישראל. הרב ניסים הזכיר איזה ספר ששם כתוב שמי שיש אליו התנגדות הכי גדולה, הוא גדול הדור. לא היה צריך ראיה שהוא גדול הדור, אבל הוא הזכיר את הדבר הזה, שההתנגדות לא אומרת שסיבה שיש איזה, כאילו, יש איזה בעייתיות בזה, אלא ההפך, זה מראה את ה... את הגדולה שלו. הוא כל כך היה גבוה, הוא כל כך היה מאחד, שזה יותר מדי ממה שהיכולת של אנשים לתפוס. את הגודל הזה של אהבה, את הגודל הזה של ההסתכלות, את ההתרוממות מעל כל הסיבוכים של המציאות העכשווית, ולראות את המבט, במבט הכללי גדול, להסתכל על האומה לדורותיה, להסתכל על כללות האומה, להסתכל על הגודל של עניינם של ישראל, מה ישראל מייצגים בעולם, את מה ישראל ככלל קוראים בעולם. וכשאתה מסתכל על הכלל, אתה אומר, הכלל הזה הוא בנוי מכל הפרטים, עם כל המורכבויות, עם כל הסיבוכים שיש בכל מיני פרטים. אבל היחד, הגודל הזה, תסתכל במבט הגדול. אבל אנשים לא יכולים להסתכל גבוה כל כך. הם מסתכלים בעכשיו, בכאן ועכשיו. אולי מחר, אבל לא יכולים להסתכל במבט הענק הזה, הכולל הזה. אני לא מטשטש את הפרטים, אבל מתרומם ורואה את כל הפרטים ביחד. לא יכולים לקלוט. זאת אומרת, זה לא תרתי דסתרי, מי שקורא לאחדות, שיש כנגדו התנגדות. אולי זה הולך ביחד, כן? והרב אומר, באורות התחייה, בפרק חפה, שבעקבתא דמשיחא, מתגלה האחדות, סגולת האחדות בישראל. וזה תמון בקטגוריות. כלומר, מתגלה אחדות, כאילו יש כאן תרתי דסתרי, היא מתגלה והיא תמונה. אם היא תמונה, אז היא לא כל כך מתגלה, רק למי שיודע להסתכל במטמונים. אבל אז כאילו יוצאת, מופיעה איזו אחדות, עם ישראל מתחיל לחזור לארץ ישראל. אבל זה תמון בקטגור, בכל מיני סכסוכים ומתחים וכאילו קטגוריות בין תלמידי חכמים, קטגוריות בין סתם אנשים. אבל בעצם הקטגוריה הזאת היא קליפה שתמונה בתוכה משהו פנימי שהולך להתגלות. אז אנחנו רואים את הדבר הזה לאורך כל ההיסטוריה. מאברהם אבינו ועד עכשיו. במשך הדורות, כל פעם שאחדות הולכת להופיע, אז כל הצדדים שלא מגובשים ביחד, הם מתנגדים לזה. אני רוצה לעמוד על עוד נקודה אחת בעניין של הפרשה. וירא אב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם. אברהם מתקדם ומתקרב למצרים, הוא מכיר את האופי של המצרים, הוא אומר לשרה, הנה ינה ידעתי כי אישה יפת מראת, אמרינה אחותיית. במבט הראשון הדברים לא מובנים. מה זה כאן? הוא עושה עסקים עם שרה, למה נתאב לי בעבורך? יכול להיות שתמציא חן שם בעיני פרעה, בעיני אנשים חשובים, ויקחו אותך, ואת תגידי שאת אחותי ולא תגידי שאת אשתי, אז ייקחו אותך, ואז ייתנו שכר. למה נתאב לי בעבורך? וחייתה נפשי בגללך? במבט החיצוני זה מאוד צורם. זה לא ייתכן שזה דברים כפשוטם. אומר הזוהר, אברהם ידע ששרה כוחה גדול בנבואה, ובמובן זה היא הייתה גדולה ממנו. ואברהם אמר, הנה ידעתי כי אישה יפת מראת, ולא התכוון רק לחיצוניות. שגם נראה גם כן הייתה יפה. הוא התכוון לרוחניות, לכוח הרוחני שלה, ושהיא תגן עליו. הוא תהיה שמורה בין כה וכה, הוא לא חשש עליה בכלל. מי יכול לגוע בה, כמו שהיה אחר כך? והנהגה השם את פרעה. הוא ידע את זה מקודם, זה לא היה חידוש בשבילו שאי אפשר להתקרב אליה, אין אפשרות, היא יכולה לסלק את הכל. היא אישה קדושה, היא אישה ערכית מאוד, רוחנית מאוד, בעלת רוח הקודש, בעלת כישרון נבואי. כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. זאת אומרת, יש לה איזה כוח מיוחד ש... הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לשמוע בקולה של שרה. בדרך כלל הכלל הוא שאדם לא ישמע בקול אשתו. פה הקדוש ברוך הוא אומר, הדרכה, אבינו הראשון, המשפחה הראשונה, תשמע, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. היא הייתה במדרגה גבוהה מאוד. ועל כן, אברהם בכלל לא חשש. עליה אין שום חששות. כל החששות הוא עליו, מה יקרה לו. ואז הוא מבקש, תגין תהי מגינה עליי. והנה אחותי, במובן זה אנחנו, יש לנו קשר, אז באופן רוחני, כביכול כאחותי. כך מסביר הזוהר. ממשיך הזוהר לומר שכל זה כמובן, כל הלך לכתו של אברהם אבינו למצרים, כל דבר שקורה אצל האבות זה סימן לבנים. זה משהו יסודי שקורה, שאחר כך זה צריך להתפתח ולהופיע אצל הבנים בצורה מוגדלת, בצורה מיוחדת. גם אחר כך ישראל יורדים למצרים. הירידה הזאת היא דומה לכמו שאברהם אבינו יורד למצרים. ואז הקדוש ברוך הוא וינהגה השם את בית פרעה ונותן להם עונשים גדולים. וכך אחר כך במצרים הקדוש ברוך הוא עושה אותות ומופתים ומוציא את ישראל ממצרים. אברהם יוצא כבד ברכוש גדול ממצרים, והרכוש הגדול שהוא יוצא זה לא רק רכוש פיזי. זה גם רכוש רוחני, כי הוא התמודד עם עולם שפל מאוד, עולם תאוותני מאוד, וזה מניסיון כזה, שכשעומדים בו, אז מתעלים במדרגה, וכך היה אחר כך עניינם של ישראל. ישראל יורדים למצרים על מנת להתמרק, ועל מנת להגיע למדרגה חדשה של גודל חדש, לא של יחידים, לא של משפחה, אלא של עם, שמחובר, שעובד את ריבונו של עולם. זאת אומרת, להסתכל על אירועים, צריכים לדעת שאנחנו מסתכלים עליהם כאילו זה היה אירוע שקרה אצל אברהם אבינו, אין קשר במה שאחר כך במשך הזמנים קורים. לא, כל דבר שקורה, יש לו השלכות לדורות אחרים, לדורות רבים. ויכול להיות שזה לא הדוגמה היחידה, שלא התוצאה היחידה של מה שהיה אז, רק קציאת מצרים, אולי יש עוד שחזל עוד לא גילו לנו את הדברים הללו. כלומר, אנחנו צריכים להסתכל על אירועים, הזוהר מלמד אותנו להסתכל במבט ארוך, במבט גדול. לדעת, קרה מקרה כזה, זה לא, יש איזה שרשרת. חוליה אחת, יש בה איזה התחזקות, זה משפיע אחר כך על כל המהלך. כל פעולה שאדם עושה, זה חלק ממהלך ארוך, ואם הוא עושה את המהלך, פעולה טובה מאוד מאוד, מקדמת, מתקנת, אם הוא מתמודד, עומד בפני קשיים, מנצח אותם, ויוצא אחר כך עם כוחות חדשים, זה לא ניצח וזהו. ונרשם לו עוד או איזה ציון על מעשיו הטובים. זה, אחר כך יש לזה השלכות. תסתכל במבט ארוך. מעשה אבות, סימן לבנים. כן, מאברהם אבינו אנחנו לומדים לאהוב, להאמין, להאמין ולאהוב. אברהם הוא המאמין הגדול, והאמונה היא השורש, שורש של כל הכוחות כולם. ברגע שאדם נשען על ריבונו של עולם וסומך עליו, אין מי שיכול לפגוע בו. הוא מוגן מכל הצדדים, מגן אברהם. יש לו סייעתא דשמיא מכל הצדדים, מכיוון שהוא נשען על ריבונו של עולם, מאמין בו, אז הקדוש ברוך הוא מסייע לו. וזה היסוד שאנחנו כל הזמן צריכים לבנות בתוכנו, עוצמות של אמונה. עוצמות של דביקות, לחיות את האמונה. שיוויתי השם נגדי תמיד. זה השורש של הכל. וזה אנחנו צריכים ללמוד מאבות, ובעיקר מאברהם אבינו. עד כאן.